הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום אנחנו בפרק קצת שונה. בעולם הפיננסי יש לו המון רבדים, ובדרך כלל אני מדבר על העולם של המימון, של המשכנתאות, של לקחת חוב. אבל הפעם אני רוצה להראות את העולם האחר, את העולם של שוק ההון. הוא היא אלטרנטיבה למשקיעים, זה אלטרנטיבה להשקעות טווח, זה אלטרנטיבה למי שרוצה לקנות חוב, למכור חוב. לצורך כך, היה לי חשוב להביא דמות מהעולם של הבורסה, ולא מחברה כזאת או אחרת. תכירו, יניב פגוד, סמנכ"ל המסחר של הבורסה. שלום יניב.
שלום.
קודם כל, תודה רבה שאתה מתראיין אצלי. כיף גדול.
בשמחה.
יופי. אז קודם כל, יניב, אני רוצה שאנשים יכירו אותך קצת. בין כמה אתה, כמה שנים אתה בשוק ההון, קצת מה הרקע שלך, הידע, ואז נצלול לעניין.
אני יניב, אני בבורסה פה קרוב לשלוש שנים, 23 שנים בשוק ההון, כמעט חצי מהחיים שלי, כי אני בן 51. ובסופו של יום, 23 שנים בשוק ההון, עבדתי בבתי השקעות, אותה בתי השקעות שהזכרת קודם, התחלתי עם חברה מרכזית לניירות ערך, לפני 23 שנה הייתי אנליסט.
לפני 23 שנה לא הייתה ממש תעודה של יועץ לניירות ערך, או שתתקן אותי.
אני התחלתי לא כיועץ, אלא כאנליסט, ואחר כך הייתי מנהל מחלקה כלכלית, וב-2002 עשיתי רישיון, היה כבר רישיון, המספר רישיון שלי הוא 5,000 ומשהו, כלומר,
וואי, בין הראשונים.
כן, אני יכול להעיד, כרגע הוא מוטלה, אני לא משתמש ברישיון הזה, כי מתוקף התפקיד של פה, ומהלך השנים הייתי בסמנכ"ל השקעות במגדל שוק ההון, אחרי זה הייתי מנכ"ל של פעילות של חברה של לקראת פריזמה, פעילות קרנות נאמנות שלה, ואחרי זה הרבה שנים הייתי באיילון בשלל תפקידים, אסטרטג ראשי, חבר דירקטור וכיוצא בזה, ובשנים האחרונות אני פה, שוק ההון זה לא רק העבודה שלי, זה גם התחביב שלי, אבא לחמישה ילדים בזמני הפנוי, זהו.
יפה. עכשיו, אחד הדברים הכי חשובים בעיניי בשוק ההון זה ותק. זה לחוות על הבשר שלך משברים שהיו. כמה משברים אתה הצלחת לחוות? אני חושב את 2008 זה היה המשבר הכי גדול, או שהיה עוד קודם?
לא, אני הייתי אנליסט ב.com בשנת 2000, שבועת הטכנולוגיה התפוצצה. אני למעשה הייתי אנליסט טכנולוגיה. אני סיימתי את הלימודים שלי בטכניון, לא הבנתי הרבה בטכנולוגיה, אבל חיפשו אנשים עם רקע טכנולוגי מהטכניון לניתוח חברות טכנולוגיה, כי אז היה די דומה למה שקורה היום, הבעלה לזהב, בכל מה שקשור למניות טכנולוגיה, והגעתי לשוק ההון כדי לנתח בין השאר חברות טכנולוגיה, ומהר מאוד הבועה הזאת התפוצצה, והמניות של הנסדק ירדו, המניות הטכנולוגיה ירדו חזק מאוד, לא רק הטכנולוגיה, אבל בעיקר הטכנולוגיה, ולקח הרבה מאוד שנים עד שהנסדק חזר לרמתו. אחר כך היה את התקופה של המשבר המיתון העולמי והאינטיפאדה בישראל בתחילת שנות ה-2000, 2002, ב-2003 השוק התאושש, עם תוכניות כאלו ואחרות ויציאה ממיתון עולמי, ואז ב-2008 קיבלנו עוד פעם את המשבר שאתה מדבר עליו, ומפה אני מניח שאנשים זוכרים גם את המשבר באירופה ומשברים אחרים, קורונה.
את המשבר ביוון שהיה שהשפיע על השווקים.
זה המשבר באירופה, זה המשבר של 2012, משברים לא חסר, אבל בסופו של דבר צריך לזכור דבר אחד, הכלכלה יוצאת מחוזקת ממשברים, אנחנו יכולים להסתכל על כל אחת מהנקודות זמן, גם על המדדים שהזכרתי, מניות הטכנולוגיה, איפה הם היו אז ואיפה הם נמצאות היום. אנחנו יכולים להסתכל על הכלכלה, על גודל התוצר כפי שהיה לפני 20 שנה ואיפה שהוא נמצא היום, וגם על המחירים של המניות והמדדים האחרים שהזכרנו. אז בתוך המשברים הכל נראה מפחיד ומאיים, אבל הטבע האנושי והרצון בסופו של דבר לצמוח וללכת קדימה, מביא את האנשים להתגבר על האתגרים, ובתוך הנקודה הזו אנחנו רואים שלמעשה הדברים שנראו מאוד מאיימים, אפילו משבר הקורונה שאנחנו זוכרים לאחרונה, ו-2008 ולפני זה, נראים היום כאיזשהו אנקדוטות על ציר הזמן.
המילה הזאת, בורסה, אולי מובנת לי, אולי מובנת לך, אבל לא לכל אחד. בוא ננסה לצלול, למה בכלל יש בורסה? מה המטרה?
אוקיי, שאלה מצוינת, אני אנסה לתמצת אותה לתשובה קצרה. הבורסה היא בעצם, הייתי אומר, יש לה כמה זוויות שאפשר להסתכל עליה. זווית ראשונה, חברות שצריכות לגייס כסף. אתה עכשיו רוצה להקים מפעל חדש, אתה צריך כסף.
אז למה שלא הולך לבנק?
אז אני אענה עוד שנייה. אז אחד האלטרנטיבות שלך באמת ללכת לבנק. הבנק ייתן לך הלוואה, הבנק לא ישקיע בך. זה הבדל. אתה רוצה שותף. אתה רוצה שותף, אתה יכול ללכת לפלוני ולהכניס אותו שותף, אתה יכול להכניס את הציבור הרחב כשותף שלך. ואז יש לך יתרונות. אתה לא נמצא עם שותף אחד ספציפי, אתה שותף עם הרבה אנשים, אתה לא חייב...
אז בוא רגע נחדד את המילה שותף. כלומר, כאשר יש לי חברה מסוימת ואני רוצה לגייס כסף, אני מעוניין להפוך אותה לחברה ציבורית. עצם הקפתה לחברה ציבורית, אני מאבד אחוזים מהחברה, אקבל כסף על כך, ואז הציבור יהיה עם נתח מסוים ממניות החברה. ואז מניות החברה מתחילות להיסחר, אבל למה שאני ארצה לעשות את זה? למה שאני ארצה להכניס את הציבור ולא אשמור את החברה אליי כפרטי?
אתה רוצה להתרחב. יש המון המון סיבות, אפשר לעשות על זה פודקאסט, אבל אתה רוצה להתרחב לטובת הנושא הזה וצריך להביא כסף, הרבה כסף. לטובת הנושא הזה אתה נכנס לפרויקט חדש שדורש ממך להביא מאות מיליוני שקלים לפרויקט הזה. אין לך. או אם יש לך אתה לא רוצה לסכן את זה כי זה פרויקט גדול. אתה מכניס שותף, כמו כל דבר בחיים, שמתחלק איתך בסיכוי, ומתחלק איתך בסיכון, ומאפשר לך להגדיל את הפעילות שלך, ולהרחיב את העסק שלך בצורה מאוד מאוד משמעותית. דוגמה נוספת.
זאת אומרת, רק שנייה, אני רוצה עכשיו לגייס 100 מיליון, 300 מיליון, חברה חזקה, מחליטה להנפיק בבורסה. עצם ההנפקה, מי שקנה את היחידות של המניה, העביר כסף לחברה. הכסף נכנס לחברה, ויכולים לעשות לפעילות השוטפת שלה, הרגילה. ואז מחר המחיר ירד. יתבעו משהו את מישהו? או שכולם שותפים גם לטוב וגם לרע?
זה המשמעות של מניה. מניה היא שותפות, כמו בחיים האמיתיים. שותפות, אם אתה שותף עם השכן שלך במחסן, אתם שותפים. אם המחסן הזה מתפקד, הוא מתפקד טוב, אם הוא מתפקד פחות טוב, אז הוא מתפקד. רק שההבדל הוא שפה, כמו שאמרתי קודם, וזה, אנחנו נגיע לזה כנראה בהמשך, כי זה חוט שני, הכל תחת כללים של שקיפות, של פיקוח, אף אחד לא יכול בלילה לבוא או הסיכוי שיגנבו אותך, הסיכוי שירמו אותך הוא קטן בגלל כל המנגנונים של הדוחות כספיים שיוצאים אחת לרבעון.
כלומר, יש מישהו שמפקח מטעם רשות לניירות ערך, שמפקח על אותם חברות, כי הם מפרסמים דוחות וצריכים מישהו להסתכל ולראות שהדוחות תקניים ושלא עובדים על אף אחד. מי אחראי על הדבר הזה?
רשות ניירות ערך יש מחלקה שלמה שמתעסקת בדוחות של החברות. בסופו של יום, כמובן כמו כל מקום בחיים, ישנם מקרים חריגים שבהם כן אנחנו רואים בעיות בדוחות כספיים, אבל בין הסיטואציה של חברה ציבורית מפוקחת שמגישה דוחות, שיש לה בעלי מניות מהציבור, גופים מוסדיים, שהם פותחים את הדוחות הכספיים, כלומר יש עוד הרבה עיניים שעוברים על הפעילות חוץ ממך, ואומרים, רגע, יש פה משהו לא נורמלי פה בסעיף הזה, המלאי גדול פתאום, מה קרה? המחירות ירדו, מה קרה?
כלומר, הבורסה אמורה לשקף את המצב של החברה לאורך הזמן, אם הדוחות הכספיים נהיים טובים יותר, נהיים פחות טובים. כלומר, מצד אחד, הבורסה משמשת ככלי לגייס כסף, בין אם זה שותף לתוך החברה שלי, או בין אם...
או בין אם חוב, עוד מעט נגיע לחוב. דיברת על בנקים קודם, אז כמו שאמרתי, בנקים הם לא אלטרנטיבה, בסוגיה של שותף. יש להם אמנם חברות שמשקיעות עד 20% בנכסים בחברות, אבל בנקים הם לא הגוף שאיתו אתה הולך לגייס שותף. ישנם קרנות פרייבט אקוויטי וקרנות אחרות וכל מיני מכשירים אחרים שמאפשרים לחברות לגייס. זאת אומרת, לבורסה יש תחרות בעולם הזה של גיוס שותפים, נקרא לו.
אוקיי.
אבל יש עוד אלמנטים רבים אחרים שבעצם הופכים את ההנפקה לבורסה לרלוונטית לבעלי החברות. למשל, אתה דיברת קודם על מצב שהחברה מגייסת כסף כדי להרחיב את הפעילות, והכסף נכנס לתוך החברה.
כן.
אבל יכול להיות בעל הבית של חברה שאומר, תקשיב, אני יושב עם 100% בחברה, אני רוצה להישאר בעל שליטה בחברה, אני רוצה למכור עכשיו 20% מהחברה במה שנקרא הצעת מחר. אני מוכר מניות, הכסף לא נכנס לחברה, הכסף נכנס אליי, ואתה שותף שלי. למה אני רוצה לעשות את זה? כי אני יותר מדי כסף יושב אצלי בתוך העסק הזה, אני רוצה גם עוד תחומים להתכנס אליהם, באישי, בפרטי, בחיים.
לקחת אישי. כסף מתוך החברה ולהוציא לכיוונים אחרים.
נכון, וזה הדרך שלי בעצם להתנזל דרך, תן דוגמה נוספת, מעבר בין דורי. אני יהודי מבוגר שהקים חברה, אני כבר בן 70, יש לי דור שני ודור שלישי, אני צריך להעביר חלק מהחברה לחלק מהדור המשך, חלק הולכים לאלף וחלק הולכים לבית, והאפשרות לעשות את זה דרך מניות של חברה ציבורית, זה מאוד מאוד נוח, מאוד מאוד אפקטיבי, ואנחנו באמת רואים הרבה פעמים חברות משפחתיות, שבדור הראשון היו חברות פרטיות, הופכות להיות חברות ציבוריות בהקשר הזה.
אז זרוע אחת, אמרנו חברות, מניות, שותפות בתוך החברה. החלק השני, אם אותה חברה רוצה לגייס חוב, איך היא עושה את זה?
אז המכשיר הסטנדרטי בשוק ההון בשביל לגייס חוב, הוא בעצם מה שנקרא אגרות חוב. דרך אגב, לא רק חברה, גם מדינת ישראל מגייסת בבורסה אגרות חוב, ובעצם את כל מימון הגירעון הממשלתי, ישנה הנפקה כל יום שני, בשעה אחת בצהריים מתפרסם בתוצאות שלה. האג"חים האלו שהמדינה מנפיקה.
כל יום שני, כל שבוע, המדינה מנפיקה אגרות חוב. האגרות החוב האלה אמורות לשמש לכיסוי הגירעון השוטף שיש למדינה.
נכון מאוד.
כמה בערך? זה במיליארדים?
תראה, זה יפה שאתה שואל. אני אתן את המספרים ככה שנבין את הפרופורציות. הבורסה למעשה היא החמצן של המדינה בסיטואציה הנוכחית. תרצה, נרחיב על זה.
כן, זה מעניין. כי בעצם המדינה זקוקה עכשיו לכסף, לתזרים, והיא צריכה לגייס כסף, היא יכולה לגייס כסף בעולם, היא יכולה לגייס כסף מכאן.
סחי, אתה מרים לי מה שנקרא, לא לנגיחה, אלא להנחתה. הגירעון שממשלת ישראל לפי התקציב של 2024, הוא צפוי להיות 6.6% תוצר. בכלל אצבע, כל אחוז תוצר זה סדר גודל של גירעון של 20 מיליארד שקל. אז אם נכפיל 6.6 כפול 20 מיליארד שקל, נקבל סדר גודל של 130 מיליארד שקל, גירעון שצריך לממן אותו.
כלומר, מינוס, שאין למדינה כסף, לא הגדלת מיסים, לא יצרני, לא שום דבר, אלא את הכסף, היא יודעת מראש, אני מגדילה את המינוס שלי.
נכון.
והיא מגייסת את זה בבורסה שלנו.
רגע, אבל יש לי גם חובות עבר שאותם אני צריך למחזר. כלומר, אגרות חוב שגייסתי בעבר, צריך לשלם אותם.
כלומר, המדינה, לרוב, לא משלמת את חובות העבר שלה. היא משלמת את הריביות. וכל תקופה, אחרי שאיגרת חוב מסתיימת, אם זה היה ל-5, ל-10, ל-30 שנה, צריך למחזר אותה. כלומר, בכל שבוע מתבצע או קניית כסף, לקיחת הלוואות חדשות מהמדינה לצורך כיסוי הגירעון, וכן, גם מחזורים של חוב ישן של המדינה.
אז אחרי שאמרתי 130 מיליארד שקל קודם, אם המחזורים של החוב, חוב מקומי וחוב זר, המדינה גם לאורך השנים לוקחת הלוואות בחול, מדובר פה על צרכי מימון של מדינת ישראל ל-2024, של מעל 200 מיליארד שקל ב-2024. זה מספרים עצומים. בקורונה, לשם דוגמה, שהכנסות המדינה ירדו בצורה דרמטית, שזה היה שנת C, היה צריך לגייס סדר גודל של 250-260 מיליארד שקל, אבל אז בנק ישראל התערב בשוק וקנה קרוב ל-80 מיליארד שקל בשתי תוכניות. הוא בעצמו קנה אגרות חוב ממשלה כדי לעזור למשלה.
בנק ישראל קנה והזרים כסף על ידי יתרות המטבע שלו. איך הוא, מאיפה הוא קנה כסף?
הוא פשוט קנה, התפיס שקלים וקנה, לא צריך יתרות מטח, הוא קנה אגרות חוב שקליות.
יתרות חוב שקליות מהמדינה כדי להוריד את הנטל של החוב.
הוא לא קונה את זה ישירות מהמדינה, הוא קונה את זה בשוק הפתוח, אבל ככה הוא מייצב את מחירי אגרות החוב.
הוא גם משתתף במסחר בבורסה.
בחד משמעי, הוא קנה אז, היום אין תוכנית פתוחה, בקורונה בנק ישראל עשה את זה בשתי תוכניות, 50 מיליארד שקל ואחר כך 30 מיליארד שקל.
יפה.
עכשיו, עד נובמבר 2022, היה מה שנקרא אגרות חוב מיועדות, שבעצם האוצר הנפיק לקרנות הפנסיה אגרות חוב לא סחירות, שמבטיחות תשואה מסוימת. האגרות חוב האלו הפסיקו להנפיק אותם בנובמבר 2022, מסיבות כאלו ואחרות שלא נרחיב אותם, אבל מה שזה אומר, שאת אותו כסף שהיו צריכים להנפיק, לגייס, המדינה גייסה מהפנסיות, באגרות חוב מיועדות, היא צריכה לגייס עוד פעם בבורסה, בשוק הפתוח. כלומר, לא רק שהגירעון גדל, ולא רק שצריך לממן הרבה כסף, צריך לממן אותו באגרות חוב סחירות. וזה עוד קושי בסיטואציה הנוכחית ביחס...
מה רע בסחירות? בגלל שאם פתאום מורידים לי את הדירוג אז הצועות עולות? מה הבעיה בסחירות?
שום דבר לא רע בזה, רק שאנחנו מגיעים כל שבוע, ביום שני, למכרז, שצריך להביא סדר גודל של 4 מיליארד שקל כל מכרז שבועי, והמשקיעים צריכים להגיע למכרז, ולרצות לקנות את תגרות החוב. יכול להיות שבאותו שבוע הם רוצים, אבל במחירים הרבה יותר נמוכים. והמחירים של אגרות חוב יורדים, וזה מאוד, המדינה עומדת למבחן מדי שבוע, ויש לזה השלכה על עלות החוב של המדינה. אני אוסיף קושי נוסף, שבניגוד למשבר הקורונה, שזה היה משבר עולמי, והמצב שלנו היה יחסית טוב לכל העולם, פה המשבר שאנחנו חווים הוא משבר מקומי. ולכן הגישה שלנו לשווקים הבינלאומיים היא קיימת, אבל היא הרבה פחות טובה, כי פרמיית הסיכון שמדינת ישראל נפתחה בצורה משמעותית במהלך המלחמה והרפורמה המשפטית.
יפה.
והתוצאה היא שהמחיר של הכסף בחול הוא הרבה יותר יקר באופן יחסי למה ששילמנו בעבר, כשבה הסיטואציה הכלכלית שלנו הייתה...
כלומר, שמדינת ישראל רצה לגייס כסף לפני שנתיים, יכלה לגייס בהרבה יותר זול ממה שהיא יכולה לגייס היום.
בעולם.
כלומר, בעולם. כלומר, אם היום היא באה לגייס, עצם הדירוג שלנו, עצם זה שאז כל העולם היה באותו משבר, היום רק אצלנו, ולכן עצם זה כבר מייקר לנו את הריבית העולמית, וזה מביא אותנו לפינה שכל שבוע 4 מיליארד שקל צריכים, מישהו צריך להזרים את זה, בין אם זה המוסדים, הבנקים, הציבור, כל אחד יכול להשתתף במכרז הזה.
לא מדויק, הציבור יכול להשתתף במכרז הזה אחת לחודש, רוב המכרזים הם מכרזים מה שנקרא לעושי שוק ראשיים, אבל בסוף זה מתגלגל לשוק, זה מתגלגל לשוק, ואני חושב שהדרמטיות של האירוע הזה היא שבעצם יש איזשהו קיבולת לשוק המקומי ביחס לכמה הוא מסוגל לקנות וכמה הוא, בערך 10% מההון של קרנות הפנסיה שלנו מושקע באגרות חוב ממשלתיות.
יפה.
כל זמן שנכנס כסף חדש לפנסיות, אז בכסף השולי קונים 10% מהכסף אגרות חוב ממשלתיות. אם תצטרך להביא הרבה יותר כסף אפרופו מערכה צפונית, אז פה כבר נשאלת השאלה מאיפה מביאים את הכסף, זה אתגר גדול, אבל שים לב, אנחנו פה בשיחה על הבורסה, וכל האירוע הזה מתנהל על גבי המסכים שלנו, האג"חים מונפקים בשעה אחת, אגרות החוב נסחרות בבורסה, אגרות יש להם מחיר, הן משקפות את התוצאות של ההנפקה, הן מייצרות נזילות, ואין מקום אחר מלבד הבורסה בתל אביב, לציבור לסחור ולהביע את הדעה שלו על שוק אגרות חוב הממשלתי, וזה משרשר גם לאגרות חוב של פירמות שאיתה התחלנו.
יפה. עכשיו בוא ננסה לעשות סדר. אני בן אדם פרטי, ואני רוצה להשקיע. לקנות איגרת חוב מדינה, לקנות איגרת חוב של בנק הפועלים, לקנות איגרת חוב של קבוצת נדלן מסוימת, או לקנות מניה. איך אני עושה את זה? אני יכול לעשות את זה הרי באתר באינטרנט, יש לזה משמעות מאיפה אני עושה את זה?
התשובה היא שבשנים האחרונות התפתחו הרבה מאוד פתרונות לסחור בבורסה בתל אביב מרחוק. ואומר, שבסופו של יום בורסה לא עובדת ישירות מול לקוחות הקצה, היא עובדת במנגנון של חברי בורסה שהם בעצם שם קוד לבנקים וחברי בורסה שאינם בנקים שהם בתי השקעות שיכולים לפעול ישירות מול מחשב הבורסה.
כלומר, אני יכול לעבוד מול אחד מחברי הבורסה, וחבר הבורסה מעביר את ההוראה אל הבורסה.
נכון.
הבורסה עובדת מכמה חברי בורסה יש?
אני לא רוצה להטעות אותך,
אוקיי.
אני חושב שסדר גודל של 18 חברים, אבל את המספר הזה צריך לבדוק.
יופי, ואני יכול לסחור דרכם, זאת אומרת, אני יכול לסחור, אחד מהם יכול להיות האפליקציה שלי של הבנק, אבל אני יכול ללכת לאיזה בית השקעות ולסחור אצלו, אבל אני לא יכול סטרייט מולכם. אין אפליקציה שאני נכנס לאתר של הבורסה ואומר, אני רוצה לקנות דרככם.
הבורסה היא B2B, לא B2C, ובסופו של יום יש את אותם בנקים וחברי בורסה, דרך אגב גם חברי בורסה זרים, שדרכם אפשר לסחור, כל אחד מהם יש לו את האפליקציה שלו, ודרך האפליקציה אתה בעצם יכול ניגש דרך החבר.
ויכול לעשות את הרכישה לאיזה מוצר שאתה רוצה. עכשיו אנחנו המטרה של הציבור, הוא לא מכיר את השמות, ולא מכיר את הדוחות הכספיים, ולא מכיר את הדוחות, ולרוב הוא לוקח סלים מסוימים. זה יכול להיות קרן אמנות, זה יכול להיות תעודת סל. בוא תנסה להסביר לי את האמצעים הבסיסיים ביותר של לקוח משקיע דרך הבורסה, אבל הוא לא קונה סטרייט, איגרת חוב או מניה. איזה מוצרים יש לו להשקיע?
עולם הפיננסים הוא מאוד מאוד מגוון. כלים הזמינים לציבור רחב הם כוללים קרנות נאמנות רגילות, שזה קרנות נאמנות פתוחות, שבעצם אלו מכשירים שיש לך מנהל השקעות שאתה משלם לו דמי ניהול, והוא מבצע עבורך את הבחירה של הנכסים בהתאם למדיניות של אותה קרן נאמנות. זאת אומרת, ישנם קרנות נאמנות שהן 100% אג"ח, ישנם קרנות נאמנות מנוהלות שהן עם 20% מניות.
כלומר, אנחנו מסתכלים על בית השקעות מסוים, והוא מכיל סל של מוצרים. בתוך הסל הוא קבע מדיניות מסוימת, והוא עובד לפי המדיניות. כלומר, אותו אזרח מקבל תרגום למדיניות הזאת. 20-80, אגרות חוב מדינה, ובעצם הוא יכול לרכוש את זה. מי יכול לעזור לו לבחור את הקרן נאמנות?
אם אתה לקוח שבתוך העולם הייעוץ, כלומר מחובר ליועץ השקעות בבנק, יש במדינת ישראל קרוב ל-1,500 יועצים ו-365,000 לקוחות מיועצים, כלומר כאלו שמחוברים ליועץ, אז יועץ השקעות יש לו מערכת דירוג של קרנות נאמנות, והוא יכול לעזור לך בצורה אופטימלית.
אוקיי, זה קרנות נאמנות, איזה מוצר נוסף יש?
אלו קרנות נאמנות מנוהלות, אקטיביות, כלומר שאתה משלם על הניהול. אוקיי. אגב, גם קרן כספית שכולנו למדנו להכיר בתקופה האחרונה, היא קרן מנוהלת. קרן שמישהו בא באופן אקטיבי, למשל, לא הזכרנו קודם, בבורסה נסחרים גם מקאמים, לא רק אגרות חוב ממשלה, מקאמים זה בעצם מכשיר שבנק ישראל מנפיק.
מלווה קצר מועד שבנק ישראל כדי לבסט את כמות הכסף בשוק.
אחת לחודש, ביום שלישי הראשון של כל חודש, יש הנפקת מקאם גדולה, שבנק ישראל מנפיק בה גם מקאם לשלושה חודשים וגם מקאם לשנה. דרך אגב, אנחנו כבורסה, אני בקובע שלי כמנהל המסחר, שינינו והקטנו את גודל הפקודה המינימלי במקאם מ-30,000 ש"ח ל-10,000 ש"ח, ובאג"ח ממשלתי גם מ-30,000 ש"ח ל-10,000 ש"ח, כדי שעוד ציבור יוכל לגשת ולקנות את המכשיר ישירות בלי תיווך, וגם באג"ח קונצרני הורדנו את הרף מ-10,000 ל-5,000, במניות דרך אגב, בשלב הרציף אתה יכול לקנות כבר מלפני שנה וחצי, עוד החלטה שקיבלנו ב-500 ש"ח, כלומר אתה יכול באמת לפזר את התיק שלך בצורה טובה, גם אם התיק שלך הוא קטן באופן יחסי.
יפה, מי קהל היעד שאתה אמרת מקודם? כ-360,000 משתמשים, מי הם? מי האדם הממוצע? מגיל 40, גיל 50, גיל 20, גיל 30, איזה?
הלקוחות המיועצים של הבנקים הם בהגדרה חבר'ה עם און פיננסי גבוה יחסית, ואומר סדר גודל של כמה מאות אלפי שקלים צפונה, כמובן גם בתוך הבנקים יש קלאסים כאלו שעם מיליוני שקלים ועשרות מיליוני שקלים, אבל רף הייעוץ אומנם ירד במהלך השנים האחרונות, אבל עדיין הוא עומד על מאות אלפי שקלים בודדים. מתחת לרף הייעוץ יש בעיה, יש לקונה, יש וקום מאוד מאוד גדול, כי אין לאנשים מאיפה לקבל את המידע, מאיפה לקבל את ההחלטה, אנשים עם עשרות אלפי שקלים.
יפה, ואני רוצה לגעת בנקודה הזאת, זה מבחינתי הנקודה הכי כואבת. היום יש דור חדש, הדור החדש הוא חי את הטלפון, הוא חי דיגיטל, הוא חי בטיקטוק, הוא חולם להרוויח מיליונים, מספרים לו על קריפטו ועל מטבעות דיגיטליים, ואם הוא מחליט לגשת לבורסה, הוא הולך לבורסה בארצות הברית, והוא לא ניגש לבורסה בישראל. היא לא מגרה אותו משום סיבה, הוא לא מבין בה, ובארצות הברית הוא יכול לשחק איתך במניות ולספר לך סיפורים על הדוחות, אבל פה בארץ הוא אפילו לא קורא, והוא לא מסתכל. מה עם הסיבות שלדעתי הבורסה בישראל לא זוהרת לדור החדש? כי אם הדור החדש לא ייכנס, הבורסה תלך ותדעך לדעתי.
קודם כל, אתה צודק, ויש תחרות, ויש תחרות קשה. תחרות היא מוצר מושלם. מה זה מוצר מושלם? מוצר שבו יש גם מותגים זוהרים, וגם נזילות וסחירות מאוד מאוד גבוהה. אבל יש לנו יתרונות, יש לנו יתרונות משמעותיים, והיתרונות שלנו הם, אפשר לדבר עליהם רבות, אבל אני אתן כמה מהם.
יאללה.
לכל דבר בחיים, בפיננסים, יש מחיר, ובסוף שאתה קונה נכס, יש לו מחיר, והמחירים של המניות בתל אביב, הם מחירים יותר נמוכים, מהותית, מהמחירים בארצות הברית. זאת אומרת, אתה קונה מניה, יש לה, אנחנו נוהגים מדבר במונחים של מכפילי רווח ומכפילי אור.
אבל אני חייב להגיד לך, הנתונים האלה זה לא למה בחור צריך להחליט לסחור בישראל או לא. בעצם אולי סקסי, לא סקסי לסחור בישראל, והיכולת למשהו, למה זה מגרה אותם החולי הזה? למה פתאום חשבון מסחר בדולרים כן מעניין אותם, ופה בשקל זה משעמם אותם? איך אין כל היום מסחר? האם זה אומר שיש מעט מסחר? או אין חינוך פיננסי? שלא מחדירים בבית ספר, ולהבין, כי אני חושב שילד בארצות הברית יודע מה זה קרן טרסט, ושצריכים לשים כסף בקרן אמנות, ולהחזיק כסף לעתיד, ופה בארץ, אם הוא כבר עושה את זה, אז הוא נחשב, אתה מאמר, אתה נוסע לחול, אתה משחק בארצות הברית.
תראה, חינוך פיננסי זה סוגיה שמדברים עליה 20 שנה, ועושים מעט.
אבל מי אחראי לזה? כי אתם הבורסה, אתם אמורים לחנך לדעתי את הציבור, באיזשהו אופן לעולם להכיר אתכם יותר טוב.
אנחנו כבורסה, גוף, אני חושב שכששאלת מה עושים פה הבורסה, מה עושה פה הבורסה, בורסה זה גוף, עם כל זה שזה הבורסה היחידה במדינת ישראל, זה גוף שעובדים בו פחות מ-300 אנשים. רובם אנשי מחשב, שבעצם דואגים שהמקום הזה יעבוד בצורה אופטימלית, בלי תקלות, ובסופו של יום ייצרו פה אכסניה ל-550 חברות ציבוריות, וגם עוסקים בהרבה מאוד דברים של הנגשה, אבל צריך להבין שמשימה של חינוך פיננסי היא משימה לאומית, היא משימה למדינתית, עם היקפים של תקציבים ושל סדר גודל אנושי יוצא דופן. וזה לא משימה שבורסה יכולה לקחת על עצמה, היא יכולה להיות חלק מזה, בתור אחד שעוסק בזה המון, כחלק מהמשאבי זמן שאני נמצא פה. אם זה קבוצות שמגיעות לפה, אם זה וובינרים לאוכלוסיות.
מה היעד של הבורסה? להיות יותר טכנולוגית, יותר מיוחדת, או שכל אזרח במדינה יהיה לו בלחיצת כפתור להשתמש? מה היעד של הבורסה?
הבורסה, עוד פעם, לא קוראים, הבורסה היא לא סתם, אומרים שהיא הבית של הכלכלה הישראלית. אנחנו, לא מהאום, כאזרחים, אם הבורסה, תתייבש, אם הבורסה, לא, תהיה זוהרת ואטרקטיבית למשקיעים, החברות הישראליות לא יוכלו לגייס את הכסף שדיברנו עליהם קודם, החברות הישראליות...
זאת אומרת, זה חלק מהמנוע של הצמיחה במשק על הבורסה.
חלק גדול מהחברות פה הן חברות שקטנות מדי כדי לסחר בנסדק.
בנסדק.
והמקום היחיד שהם יכולים בעצם לגייס כסף, לגייס חוב, דרך אגב, שוק החוב הישראלי לא דיברנו, אבל שוק האג"ח הקונצרני הישראלי התחלנו לגעת בו, הוא השוק מהמשוכללים שתראה בעולם, הוא שוק אלקטרוני, לא מעבר לדלפק, אפשר לקנות בסכומים קטנים, זה פשוט...
נקודה מסוימת שאמרת, שפשוט יבינו, יש דבר כזה שנקרא over the counter, כלומר שזה לא נסחר בשוק, אלא אני סוגר עסקה מאחורי הקלעים. בישראל אין כזה דבר באגרות החוב. באגרות החוב כולן סחירות, ואפשר, כל אגרות החוב הקונצרניות, כולן סחירות ואפשר לקנות ולמכור במהלך כל יום, או שיש הגבלות מסוימות?
אתה סוחר במהלך כל היום, וזה לצד האפשרות לעשות עסקאות גדולות ועסקאות מחוץ לבורסה, רוב המסחר מתקיים בבורסה באופן שקוף ואלקטרוני. השוק הזה הוא שוק מדהים שבעצם מאפשר לחברות האלה לצמוח בפעילות גם בארץ וגם בעולם, לממן פרויקטים. אם אנחנו נגיע לסיטואציה שהשוק הזה מתייבש, אנחנו בפגיעה מקרו-כלכלית חמורה, חברות פשוט לא יהיו להם מקורות מימון, כמו שדיברנו בנקים, שגם ככה השוק הוא מאוד ריכוזי, ובסופו של יום אנחנו מבינים את המגבלה של הבנקים ביכולת לממן ובתאבון לסיכון שלהם. ישנם את הגופים המוסדיים שגם הם מממנים חלק מהחברות, אבל הבורסה היא הפתרון האולטימטיבי. כשאתה מדבר על האתגר והרצון שלנו זה להביא עוד משקיעים לבורסה, להתחרות על אותם אנשים. דרך אגב, נפתחו סדר גודל של 150 אלף חשבונות בברוקרים הפרטיים. לאחרונה רק הייתה פה הנפקה של אחד הברוקרים הפרטיים, שהגיעה 60 אלף לקוחות בשנים האחרונות, לקוחות מהפרופיל שאתה דיברת איתם. והלקוחות האלו כן סוחרים בתל אביב, אבל הם סוחרים 20% מהפוזיציה, 30% מהפוזיציה, היינו רוצים יותר. ויותר חמור מכך, חלק מהלקוחות האלו, כי זה חוק המספרים הגדולים, חלק מהלקוחות האלו בכלל לא סוחרים. כלומר, ה-20-30% הוא בממוצע, אבל שפותח לקוח חשבון, ולא מכיר את הצעת הערך שיש בתל אביב. דיברנו על שוק אגרות החוב, שוק אגרות החוב אין לנו בכלל תחרות, אנחנו סוחרים בשקלים, אנחנו אלקטרונים, אבל הציבור לא קונה אגרות חוב, הוא בכלל לא מבין מה זה אגרת חוב.
הוא בכלל לא מבין, אם הוא קונה בקרן נאמנות, אז מכניסים לו את האגרת חוב, אם הוא משקיע לילד בתוכנית חיסכון, יש לו אגרת חוב, אם זה בפנסיה, יש לו אגרת חוב, אם בקרן השתלמות, יש לו אגרת חוב, בכל פינה.
למה לסגור פיקדון בבנק מצד אחד, ולא להלוות לבנק? למה ללוות מבנק ולא להלוות לבנק? ואני אגיד,
בוודאי.
מה זה נקרא להלוות לבנק, תגיד לי?
להלוות לבנק זה שהוא מגייס אג"חים, שאני אלווה לו כסף, אני אקבל את הריבית.
אני קונה איגרת חוב לשלוש, ארבע, חמש, עשר שנים, ומלווה לבנק כסף. חשבת פעם להלוות לבנק כסף במחיר שהוא מוכר את הכסף לגוף המוסדי, למשקיע הכי מתוחכם?
יש. כן, בתפיסה שלי, גם אם אני שם פיקדון בבנק, אני מכרתי לו את הכסף, פשוט בזול. עצם זה שבאיגרת חוב, זה פשוט מכרתי לו את הכסף ביותר יקר, כמו המוסדי, שהמוסדי הוא לא פרייר, ואני הקטן יכול להיות פרייר בסוף, ולכן פה, אתה צודק, זה הכוח שלי.
חד משמעי, פשוט אנשים, דיברנו על חינוך פיננסי, הכל קשור לכל, אבל זה לא רק זה. יש פה גם עניין של רגולציה, והרבה רגולציה.
ומה אתה אומר על פחד?
פחד זה חלק מהמשחק. פחד, אם פחד צריך לטפל באמצעות חינוך פיננסי.
יפה.
ואני רוצה לדבר איתך על רגולציה. כי רגולציה, למעשה, היא חלק גדול מהתשובה לשאלה, למה שם כן ופה לא. שם כן, כי הרגולטור בישראל הוא מאוד מאוד שמרן. מאוד שמרן. ובחול הדברים מתנהלים.
כלומר, מה, יש מכשירים פיננסיים שאין כאן?
אני אתן דוגמאות פה, אנחנו לא נעשה פה שבת ביחד, אבל אני אתן עכשיו דוגמאות טריות. קח את עולם הקריפטו, הזכרת אותו קודם. אנחנו יודעים לעשות הכל, ולא פחות טוב מכל מקום בעולם. אבל בארצות הברית ישרו לאחרונה קרן סל,
שוקבת אחרי הקריפטו.
לא, משקיעה בביטקוין.
בביטקוין.
לא רק בביטקוין, במה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית.
מטבעות וירטואליים.
ספוט ביטקוין, ביטקוין אמיתי. לא חשיפה לביטקוין, אלא ביטקוין אמיתי.
אוקיי.
עם כל הסיכונים שהדבר הזה כרוך, ויש סיכונים. אחרי דיון מאוד ארוך, במרשות ניירות ערך בארצות הברית, התקבלה החלטה לאשר, ויצאו איקס תעודות, איקס קרנות סל על, על, על הביטקוין, וכבר בשבועות הראשונים גייסו מיליארדי דולרים למכשיר הזה. מדינת ישראל, 2024, עדיין מכשירים הרבה יותר שמרנים על הקריפטו, על הביטקוין, לא ניתן להשיק. אנחנו מוכנים פה עם תשתית שיכולה להנגיש את זה לציבור הרחב פה בישראל, במקום שהכסף יצא החוצה. אבל
הרגולטור לא מרשה, הוא שמרן.
רגולטור שמרן, צריך לקבל החלטה, הדברים לא קשיבים.
וזה אומר שכסף בורח.
כן.
במקום להישאר פה ולעזור לכלכלה שלנו, הוא יוצא החוצה.
אבל, נכון, אבל הקריפטו הוא מה שנקרא נקודת קצה, כי זה לא מניה. זה לא להשקיע באפל, קריפטו אפשר להשקיע גם בישראל. אבל לא רק קריפטו, אני אתן דוגמאות נוספות. חוק הייעוץ, שבעצם מאפשר, הוא קובע את הכללים שלפיהם אפשר לייעץ ללקוחות. חוק הייעוץ הנוכחי הוא חוק, הייתי אומר כמו במקרר, פג תוקף. הוא חוק מ-1994, שנכתב איפשהו בסוף שנות ה-80. חוק שמי שהיה צריך לכתוב אותו בהנחה והוא לא נביא או בן של נביא, לא יכל לדמיין ש-30 שנה אחר כך יהיה רשתות חברתיות ואינטרנט וכל העולם תוכן שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על עולם אחר לגמרי. איך מי שכתב חוק לפני 30 או 40 שנה
יכל לחזות מה שיקרה היום?
הוא לא יכל, ולכן החוק לא יודע לטפל בכל הלקונות וכל... זאת אומרת שמישהו יכול לעלות עכשיו בפייסבוק או ב...
יכול לתת המלצה ולהגיד המניה, זה ככה, ימין השמאל.
אבל אתה תבוא ותגיד משהו בתקשורת, יבואו ויגידו ייעוץ, ואתה חשוף. לא רק אם אתה תגיד, כולל בעל רישיון. יגידו, יש לך זיקה לנכס? אין לך זיקה לנכס.
הבנתי, אז הוא באינטרנט משתולל ועושה מה שהוא רוצה, ואם אתה בטלוויזיה פתאום אתה חשוף. כלומר, החוק צריך לעבור דיוק למאה שלנו.
דיוק זה המילה הכי אלגנטית ששמעתי פה בפודקאסט עד עכשיו. החוק לא רלוונטי, החוק נכתב, ואז היה חוק טוב. החוק...
יש מישהו שבכלל שם על זה עין ורצון לתקן או שלא? רשות לניירות ערך?
דווקא רשות לניירות ערך מאוד מבינה את מה שאני אומר, ומאוד מתחברת לאירוע. אז רק שמה, צריך להבין שגם רשות ניירות ערך צריכה קשב פוליטי.
והיום אין קשב פוליטי לכלום.
זה לא רק היום, זה כבר כמה שנים טובות, כבר כמה שנים טובות, שנושא שוק ההון הישראלי הוא לא בתיעדוף של כנסת ישראל. גם היו פה משברים פוליטיים, הממשלות התחלפו פה. אין אבא ואימא לשוק ההון הישראלי. שוק ההון הישראלי יתום. יש פה 4 רגולטורים שאני עכשיו חושב עליהם, שמתעסקים פה במה עושים ואיך עושים. יש פערים בין הרגולציות של כל אחד מהם. אין ויז'ן, אין חזון, אין איך משתמשים בשוק ההון כדי להצמיח את הכלכלה הישראלית. מקסימום פלסטר, מקסימום פתרון נקודתי. את הדבר הזה...
אז אתה חושב שהיעד, אחד היעדים הכי חשובים ליושב ראש הרשות, הניירות דרך החדש, זה לנסות לחוקק חוק חדש, ולנסות לשבור את כל מה שאפשר בפוליטיקה, עיקר לייצר חוק חדש שיתאים, כדי שיעזור למשק לצמוח.
חד משמעי, היור החדש, אחד הפרויקטים המרכזיים שהוא צריך להוביל, זה השינוי של החוק והתאמתו לאורך התקופה. זה לא הוקוס פוקוס, זה חלק מהרבה מאוד דברים שצריך לעשות. אין פה דבר אחד שעושים והכל משתנה.
בוודאי.
זה שורה של צעדים, חלקם דרך אגב גם אמיצים רגולטורית. צריך לקחת סיכונים כי אין ארביטראז'. בסוף היום, אם אתה לא מנגיש את השוק הזה.
לא יישארו אצלך, יברחו למקום אחר.
לא יישארו.
יברחו, יחליש את הכלכלה בישראל.
צחי, אנחנו רואים מה קורה עם מסלולים שעוקבים אחרי S&P 500. רואים?
כן.
צוברים מיליארדי שקלים.
מיליארדי שקלים. והם לא רק צוברים פה, אתה מדבר אולי על קרנות צהל מישראל שמסתכלים. אתה יודע כמה יוצאים ל-ETF'ים בעולם, במטבעות זרים, הם לא נשארים פה.
פה אנחנו מדברים על עוד, על בעיה שיכולה להיות גם בעיית מקרו, לא רק בעיה קטנה של איפה הכסף הולך. אני לא אמרתי, אבל זה ברור, אם זה לא ברור, אני אגיד את זה עכשיו. ואם אתה צריך לעשות מה שנקרא לגזור ולהדביק בתחילת הטקסט, אנחנו כבורסה, אנחנו גוף עסקי, אנחנו מרוויחים כסף ורוצים להרוויח כסף מפעילות ומעמלות וממסחר, וככל שיהיה יותר פעילות ויותר מסחר,
הבורסה נהנית ומרוויחה יותר.
ונרוויח יותר כסף. לכן אני ברור שאני מדבר מהפוזיציה של הבורסה, אבל בסופו של יום יש פה בורסה אחת במדינת ישראל, והבורסה הזאת יש לה חשיבות משקית דרמטית. אם הציבור יעשה הסתה מתמשכת, כפי שראינו בשנה, שנה וחצי האחרונות,
כספים החוצה,
יהיה פה פחות כסף להשקעה בישראל. זה אומר פחות כסף להשקעה בכבישים, פחות כסף להשקעה בפרויקטים שהם פרויקטים תשתיתיים גדולים.
אז מי צריך לשווק את זה? מי צריך לדחוף את זה? אתם כבורסה גם צריכים לדחוף ולגרום. אתם מביאים מכשירים שאני יכול להשקיע ב-S&P בחול?
ודאי.
יש מכשירים כאלה, נכון? כלומר, אני יכול, אתם אלטרנטיבה בשבילי, גם אם אני רוצה לסחור בחול. אבל עדיין החשש הוא מחלק מהדור החדש לא ניכנס לפה, וזה חייב להיות מטרה על של הבורסה לדעתי.
קודם כל, בוא נפריד. אנחנו כבורסה גם מהווים ויכולים לעבוד את השער הכי טוב, שער עם עין, להשקעות בעולם עבור הציבור הישראלי. בתל אביב נסחרים מעל 1,000 מכשירים שמאפשרים בשקלים להיחשף לכל מדד מניות בעולם ולכל...
זאת אומרת, אני לא צריך לקנות מדד S&P בארצות הברית, אני יכול לקנות אותו פה בישראל.
לא רק שתקנה אותו פה בישראל, אתה תקנה אותו בשקלים, בשעות שנוחות לך, בדמי ניהול מאוד מאוד זולים, בנזילות טובה, עם עשיית שוק ורגולציה, ובחלק מהמקרים גם זה קרנות סל זרות שעשו פה רישום כפול, כלומר זה אותו מוצר שאתה קונה אותו מעבר.
אבל מה היתרון החזק שלי מול הבחור שאומר לי, תראה צחי, יש לי חשבון מסחר בכל מקס, אני סוחר, קניתי עכשיו את ה-S&P, קניתי ETF, תעזוב אותי, למה אני צריך דולר? וגם עוד דבר שמתווסף להם זה שהדולר מתחזק, אז הדולר מתחזק, הם מרוויחים בגלל החזקת הדולר.
אין בעיה עם זה, גם המכשיר שאתה קונה בתל אביב, אומנם אתה קונה אותו בשקלים, אבל הוא צמוד לדולר, אלא אם כן אנחנו, יש לנו זיכרון קצר מכוח המציאות, אבל במשך שנים המטבע הכי חזק בעולם היה שקל. ואז רק בתל אביב אתה יכול למשל לקנות S&P 500 מנוטרל מטבע.
מנוטרל מטבע. כלומר, אפשר לאגד מספר מוצרים ולייצר מהם דברים מיוחדים. כמו שאמרת, אתה יכול להשקיע ב-S&P ולקחת אותו שקלי, למרות שהוא צמוד לדולר, או לקחת אותו שקלי עם ניטרול. כלומר, אותו מנהל קרן מכניס מוצרים אחרים שמייצרים את הניטרול הזה. כלומר, מנהל הקרן של בתי השקעות מסוימים בונים מוצרים שונים שיכולים לאפשר לכם את האפשרות להשקיע באפיקים, בין אם זה ב-ETF'ים בעולם, בארצות הברית, בישראל, באירופה, אז אמרת על 1,000 נושאים שונים, זה יכול להגיע.
סחי, אנחנו מכירים, אנחנו, אפקט העדר עובד פה מאוד מאוד חזק. השיח כבר שנה וחצי מפמפם S&P
500. S&P 500, כולם מדברים.
S&P 500, אבל אם ניקח אפילו את הנסדק, נסדק 100, שגם פה יש מכשירים מצוינים, ציבור כמעט לא הגדיל חשיפה לנסדק בשנה וחצי.
וואו, כמעט... ומנהלי הקרנות לא הגדילו?
המנהלי הקרנות מגדילים רק אחרי ש...
שיש גיוס של כסף.
כסף הבנתי. לא הגיע לנסדק. ניקח דוגמה נוספת, ניקי 225, מדד שהוביל את התשואות בשנה האחרונה, ציבור לא נגע.
לא נגע בו.
לא נגע. הוא לא המדד היחיד.
לא ניקח... חשופים לזה.
כלום, ניפתי.
אבל זה לא התפקיד שלכם להיות, לתת חשיפה, לשקף, להסביר, לחנך, להביא את הדור הזה. בחזרה אל הבורסה.
מי שהתפקיד שלו ומי שעושה את זה, מי שאמור לעשות את זה, זה חברי הבורסה.
המפיצים, זה התפקיד שלהם בעצם.
עכשיו, תחשוב שאתה נתת זיכיון למישהו להפיץ את המוצרים שלך, והמפיץ עצמו פחות מתעניין בלהפיץ את המוצרים האלה, כי יש לו מרכזי רווח אחרים ואינטרסים אחרים בתוך העסק.
אז אפשר להניש גם חבר בורסה ולהגיד לו, אתה לא תקבל אם אתה לא עושה.
לא תהיה, אני אומר עוד פעם, זה לא שעומדים בתור עכשיו גופים זרים מחול ואומרים, בוא נהיה אנחנו חברי
בורסה. אנחנו רוצים לרוץ לבורסה בישראל.
זה בצע ותרנגולת, ובתוך האירוע הזה, אם חברי הבורסה יותר רווחי להם, למשל, למכור מניות בחול מאשר מניות בישראל.
אז הוא ידחוף ממכורת מניות בחול.
אתה יודע כמה אותם חבר'ה צעירים משלמים קנייה ומחירה של דולרים כדי לקנות את אותם...
אין להם מושג, הכסף בורח להם עדיין, זה ברור לי. אבל שמה מישהו מנחה אותם. הם לא סתם ניגשים לסחור בארצות הברית, הם מקבלים, יש מנחים באתרים, בפייסבוק, אנו מוקבים אחרי אנשים, ואין את אותו דבר, אין משפיעי לחץ, אין משפיעי על הבורסה בישראל.
רגולציה, אתה דיברת הרגע על אתרים, על, 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 על העקוב אחרי...
מומחים מסוימים שאתה עוקב, אתה רוצה ללמוד.
במדינת ישראל, אסור. הדבר הזה אסור, אסור, ואז אין וקום.
אז אין מי שישפיע, אז הכסף בורח החוצה.
עד משמעית, אתה נכנס לאתר של ילד בן 18, שממליץ לך...
גם... יש את הסולידית, אני לא יודע אם אתה מכיר, בטוויטר, היא נותנת שם טיפים, לרוב על, על, על חול, ובעצם אנשים הולכים, הולכים, רוצים את המידע עצמיים, ואין את זה על פה. וזה לדעתי יוצר פער ומרחיק את הדור החדש מהבורסה שלנו, וזה לדעתי נקודה שחייבים לשים לב.
אין לנו, אנחנו לא חלוקים, אנחנו רק צריך להבין מה שנקרא את, ה, את המציאות.
אז צריכים לשנות את החוק של הרשות להיות...
זה לא, כמו שאמרתי קודם, זה לא הוקוס פוקוס, זה שילוב של מערכי הפצה, ושידוד מערכי הפצה, ותמרוץ מערכי הפצה, והמקום של, והמבנה של מערכי הפצה, ותחרות, חבר, תקשיב, אנחנו מדברים פה על שוק, שמספר הגופים המוסדיים, חברות המנהלות קרנות נאמנות, וחברות שמנהלות קרנות פנסיה וקרנות השתלמות, ירד בצורה חדה בשנים האחרונות.
בגלל מיזוגים?
מיזוגים, רק בשנתיים, רק השנה, גוף כמו פסגות, שהיה מהגופים הגדולים במדינת ישראל, נעלם, התפוגג, התמזג לתוך גוף אחר.
מטורף.
וזה לא הגוף הראשון בשנים האחרונות שנעלם. גופים מכובדים, טובים, שיכלו להתקיים עוד שנים ארוכות, התמזגו.
מתייעלות. תראה, מתייעלות, אבל הדבר הזה יוריד את התחרות והורדת התחרות.
ריבוי דעות, אתם מדברים על נזילות וסחירות, זה נגזרת של ריבוי דעות. ככל שיש יותר אנשים, יותר דעות, אחד חושב שזה יקר, אחד חושב שזה זול. אחד חושב שזה הזדמנות, אחד חושב שזה לא הזדמנות. ככל שהגופים גדולים יותר, והגופים האלה מתמזגים, אז גם השוק הישראלי קטן עליהם בהגדרה, כי הם הופכים להיות גדולים על השוק הישראלי, וגם יש פחות דעות, ואז הנזילות נפגעת, ואז אומרים, אופס, מה נעשה? אז על זה נאמר, סוף מעשה במחשבה תחילה.
הבנתי אותך. טוב, חברים, אז כפי שאני עושה בכל פרק, קדימה. הפרק היה סופר מעניין מבחינתי, וחשוב לי לסכם לכם, אז קדימה, תוציאו עת ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו כאן? ראשית, הכרנו את יניב פגוט, סמנכ"ל למסחר, בבורסה לניירות ערך במדינת ישראל. הבורסה לניירות ערך היא באה מרכזת את כל הדרך של הכלכלה הישראלית לגייס שותפים או לגייס חוב. מצד אחד, לגייס שותפים זה על ידי מניות עם חברה גדולה ושצמחה ושרוצה לגייס כסף, לעשות את המהלך של השלב הבא. היא צריכה לעבור להיות ציבורית ולהכניס שותפים. בין היא הולכת ומביאה משקיע או שניים ממקור רגיל, בין היא מכניסה את עצמה לבורסה. בעת כניסתה לבורסה היא הופכת להיות ציבורית, ואנחנו כולנו יכולים לקחת חלק ולקנות חתיכה מהמניות, ובעצם כך להיצמד לביצועים של אותה חברה. מצד שני, החברה יכולה להגיד שהיא רוצה לגייס חוב, היא לא רוצה שותפים, היא רוצה חוב. בדרך כלל, כשאנחנו ניגשים בבורסה, אז הפריסת החוב יכולה להיות רחבה יותר, ארוכה יותר, בריבית טובה יותר ממה שבקור אחד או שני מקורות יכולים לממן לך. ולכן מצד אחד, הבורסה נמצאת פה כדי לעזור לחברות לגייס חוב, לעזור למדינה גם לגייס חוב, ומצד נוסף, לגייס שותפים. ליניב היה חשוב לציין שהבורסה היא השתקפות של הכלכלה, בין אם היא מקדימה או בין אם היא מאחרת, בסופו של דבר זה אחד לאחד, ועל ידי הזרמת כסף אל הבורסה מוזרמים כספים אל החברות, אל הכלכלה של כולנו, ובכך אנחנו מצליחים לצמוח. בשנים האחרונות הבורסה שלנו עובדת ומנסה לצמוח, מחפשת כיוונים. הנקודה הראשונה שאני זיהיתי עם יניב זה בעצם חוק רשות לניירות ערך. החוק הזה מייצר מצב שאסור לפרסם, אסור לדבר, ויש נקודות שמאוד מעכבות את השוק מלהגיע אל דור חדש, אל הדור הצעיר. הדור הצעיר חייב להבין שיש לו אלטרנטיבה בשוק בישראל. אנחנו רואים בשנה וחצי האחרונות שכספים מישראל בורחים לחול. ניתן לראות את זה על ידי חברי הבורסה שסוחרים עם הבורסה בישראל, הם גם סוחרים עם בורסות בחול, ושם החלק לדוגמה של נאסדק או של ה-S&P גדל בצורה משמעותית, ובישראל זה לא גדל, למרות שיש לזה מוצר. כן, יש מוצר שאפשר להשקיע ב-S&P בחול, ואפשר גם לנטרל מטבע ועם מטבע, כלומר המוצרים הם רחבים, אבל הציבור לא סס לגשת. ופה ניסיתי לעמוד על הנקודה. אז אחד, זה חינוך פיננסי שצריכים כבר להזמין בבתי הספר, שהדרך שלנו לצמוח זה רק על ידי ריבית ריבית, זה רק על ידי שכך שהכסף שלנו יעבוד, בין אם זה באגרות החוב ובין אם זה מניות, ואנחנו חייבים להכיר את זה. ואם אנחנו האזרחים הפשוטים לא נכיר בעולם הזה, לא נוכל לעזור לכלכלה שלנו לצמוח. מצד שני, מי שכן כבר נכנס לעולם ורוצה קריפטו או מטבעות אחרים או לנסות בחול, הוא בכלל הולך לחול ולא ממשיך לישראל. ואני עוד נקודה שהיא מוציאה אותנו חלשים יותר. תדעו שלא חייבים להשקיע במניה ספציפית או באגרת חוב ספציפי. אפשר לקחת סלים, סל של מניות, זה נקרא מדדים. או לחלופין לקחת קרנות שמחזיקות אגרות חוב ומייצרות פיזור. לא נתתי רק לבנק דיסקונט את ההלוואה. לקחתי קרן שמכילה בתוכה המון התחייבויות של גופים מסוימים שמבטיחים לתת תשואה. ואני אהנה, ואני אגרום לכסף שלי לעבוד. אז מבחינתי, הבורסה בישראל היא דרך שלנו, האנשים הפרטיים, להרוויח כסף. והדרך של הכלכלה שלנו לצמוח. ואם אנחנו נמשיך ולייבש את הבורסה, ולא יהיה חינוך פיננסי, אנחנו נייבש את הבורסה שלנו. ולייבש אותה, זה אומר לייבש את הכלכלה של כולם. יניב, תודה רבה, חבר.
תודה לך.